שלום למאזינים היקרים, בפינת ארץ חמדתנו, ארץ חמדת אבות, והפעם אנו עוסקים במהלך מלחמת העולם הראשונה, אותה מלחמה ששינתה את גורל העולם כולו ואת גורל עם ישראל במיוחד. מאז ומעולם ידע העולם מלחמות בין מלכים ובין אומות, מהן גדולות ומהן מקומיות. בדורות האחרונים עברו על עולמנו האנושי שתי מלחמות קשות שהקיפו את העולם כמעט מקצה אל קצה. מלחמות אלו עלו על כל הקודמות להם, הן בהיקף הארצות והשטחים בהם התנהלו הקרבות, הן בכמות העצומה של החיילים שהשתתפו, והן בשימוש בדרכי מאבק שלא נודעו עד אז. כך הוכנס לראשונה במלחמת העולם הראשונה השימוש בטנקים ובמטוסים בהיקף גדול. החלה מלחמה גם בגזים רעילים. המלחמה התנהלה הן במישור הצבאי והן במישור האזרחי. מלחמת תעמולה וטרור כנגד אזרחים על מנת לשבור את רוחם של האומות בדרכים ומעשים שלא הכירו בשום סייג חוקי או אנושי. שתי מלחמות אלו זכו במרכאות כפולות לתואר מלחמות עולם. אולם לעם ישראל היו מלחמות אלו גורליות ביותר לשינוי מצבו הלאומי ואולי גם הרוחני מקצה אל קצה. בסופה של מלחמת העולם הראשונה הוקרה לראשונה זכותו של עמנו על ארץ ישראל. זכות שנגזלה ממנו קרוב ל-2,000 שנה. הכרה זו נעשתה בוועידה בינלאומית שיצגה את האומות המנצחות ובזאת את העולם כולו. לעומת הצד החיובי שנעשה בתוצאות מלחמה זו, הייתה תוצאה דומה, אמנם בכיוון שלילי, בסופה של מלחמת העולם השנייה. המלחמה השנייה הוכיחה לבני עמנו הוכחה ברורה את חוסר האפשרות להמשך הקיום בגלות. שלילת הגלות הינה לא רק בעלת ערך לאומי, אלא שאלת חיים או מוות לכל בן או בת ישראל. בעיני היהודי המאמין, היודע על תפקידם המרכזי בעולם של עמנו וארצנו, לב האומות ולב הארצות, ברור שכל מאורע הרי גורל לאחד משניהם, היה חייב להיות בעל ממדים עולמיים. ואומנם כך הוגדר עמנו על ידי הנביא ישעיה, עם עולם. בשתי המלחמות ניתן לראות את ההשגחה האלוקית שפעלה כנגד מהלך המאורעות שהיה ראוי להתפתח על פי המקובל. ההשגחה הובילה את המאורעות אל התכלית המיועדת של בניין ישראל בארץ לקראת יהודו, כנזכר בישעיה, והלכו גויים לאורך ומלכים לנוגע זרחך. כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. היום נעסוק במלחמת העולם הראשונה ובהשתלשלות הניסית שהובילה לחזרת עם ישראל אל הארץ. כזכור, שלטה בארץ מאז מאות שנים המעצמה הטורקית שהחזיקה בידיה את אזור הבלקן, את המזרח התיכון ובמשך זמן רב גם את ארצות צפון אפריקה. בקו החזית האירופאים הטורקים עמדו בראש האימפריה הרוסית שנבנתה מחורבן מלכות פולין וליטא ושאפה להתפשטות דרומה כשהייתה חסומה שם על ידי הטורקים. מצד שני במערב אירופה עמדו המדינות הגרמניות, הקיסרות האוסטרית מצד אחד והמדינה הפרוסית שמאוחר יותר הפכה לקיסרות גרמניה מצד שני. אמנם גם לשתי הגרמניות היו שאיפות התפשטות לצד מזרח, ועל כן ניהלו קרבות עם הטורקים. אמנם שאיפותיהם היו מצומצמות יותר מאלו של הרוסים. פרוסיה-גרמניה השתלטה על חלק מפולניה, וראתה בצרפת את אויבתה העיקרית המאיימת על שלמותה. האוסטרים שהיו בעלי עניין בארצות הבלקן, נאבקו גם הם עם, עם הטורקים כדי לזכות בנתחים משלל האויב. כך השתלטו על הונגריה, קרואטיה ובוסניה הרצוגובינה. יחד עם זה היה אינטרס חשוב לשתי הגרמניות לשמור על שלמותה של האימפריה העות'מאנית על מנת לעצור את התחזקותם של הרוסים שרצו לגדול על חשבונה. כך הכריחו הגרמנים והאוסטרים פעמים אחדות את הרוסים לוותר על שאיפותיהם בתחומה של גרמניה. לדוגמה, בקונגרס ברלין בשנת תרל"ח, היא השנה שהנוצרים מונים אותה כ-1878, הכריחו האוסטרים והגרמנים את רוסיה שניצחה במלחמה את הטורקים לוותר על כל הישגיה. שונה הייתה ראיית פני הדברים אצל שתי המעצמות המערביות, אנגליה וצרפת. בגלל רחוקם מאזוריה של טורקיה, לא ניהלו מדיניות של התפשטות בתחומיה. גם הם, בדומה לגרמנים, שאפו לעצור את הרוסים מבליעתם של המחוזות הטורקיים. אנגליה ראתה את הפרוסים כמתחרים בהתפשטות העולמית שאותה ניהלה הממשלה האנגלית בתחומים רבים של העולם. הרוסים שכבשו את סיביר ואת ארצות טורקיסטן גבלו בהודו שהייתה תחת שלטונם של האנגלים. גם בסין ויפן היו ניגודים בולטים בין המדיניות האנגלית לזו הרוסית. נוסף להתנגדות הפוליטית, ראו האנגלים במבט של בוז את הרוסים, שנחשבו בעיניהם כחסרי תרבות שאינם ראויים לשיתוף פעולה עם אנשי אירופה המודרנית. מסיבות דומות היו פערים דומים גם בין הצרפתים לרוסים. לצרפתים הייתה גם מסורת כואבת ממשברים קודמים בינם לבין הרוסים. כזכור, גרמו הרוסים במלחמה עם נפוליון להבסתה של צרפת ולאיבוד כל הישגיה מאותם הימים של המהפכה הצרפתית. כך נלחמו הצרפתים שכם אחד עם האנגלים כנגד הרוסים במלחמת קרים, בשנת תרל"ג, שנת 1853, לספירת הנוצרים. ניגוד נוסף בעל עבר היסטורי ארוך היה בין הצרפתים לבין האנגלים. כתוצאה ממלחמות ארוכות במשך מאות שנים, מאז מלחמת 100 שנה, שהייתה בין אנגליה לצרפת לפני כ-600 שנה, דרך מלחמות הירושה הספרדית בימי לואי ה-14, מלחמת 7 שנים, שהתנהלה גם באמריקה, המהפכה הצרפתית ועוד. ניגוד זה הביא לחשדות ואפילו לשנאה קשה בין שתי המעצמות הללו. מעניין שלמרות כל הניגודים הנזכרים, היה עניין אחד משותף לכל המעצמות האירופאיות, הרצון להשפעה בארץ ישראל. המעצמות האירופאיות דרשו והשיגו זכויות מיוחדות מידי הטורקים בארץ ישראל, ובמיוחד בירושלים עיר הקודש. כל מעצמה עולמית חשבה לה לכבוד ראשון במעלה לקבל את הזכות על שליטה בחלק מירושלים כדי לבנות בה מוסדות דת. עד היום ישנם בירושלים מוסדות בעלי זכויות מאותה תקופה. הכנסייה הרוסית ומגרש הרוסים בלב ירושלים, כנסיות גרמניות בעיר העתיקה, בית חולים אוגוסטה ויקטוריה שנבנה על ידי האוסטרים על הר הזיתים, המושבה הגרמנית בירושלים החדשה, הכנסייה האנגליקנית ובית החולים האנגלי בעיר החדשה של ירושלים, ליד רחוב הרב קוק, בית החולים הצרפתי ומוסדות המיסיון הקשורים אליו ליד נוטרדם, וכך שימשה ארץ ישראל ויישובה כגורם מאחד באופן ניגודי את כל מעצמות העולם. אפילו האמריקאים שבאותם הזמנים הדירו את עצמם מכל עיסוק בעולם הישן, כפי שקראו ליבשות אסיה, אירופה ואפריקה, הקימו בירושלים מושבה אמריקאית ומוסדות דת מיסיונרים. שנים אחדות לפני פרוץ המלחמה, חלה מהפכה בצורת החשיבה הפוליטית כפי שהייתה מקודם. בצורה מעניינת מאוד החלה התקרבות בין הצרפתים לרוסים, ואפילו נחתם חוזה לעזרה הדדית בין שתי המעצמות. מאוחר יותר הצטרפה לאותו הסכם גם אנגליה, למרות הניגודים הפוליטיים והחברתיים בינה לבין שתי המעצמות הקודמות. שלושת המעצמות, אנגליה, צרפת ורוסיה, התאגדו בחוזה משותף שעל שמו נקראו מעצמות ההסכמה. הגרמנים שחשדו כי הברית הנזכרת מכוונת נגדם, הרעישו על כך וכרתו חוזה נגדי עם אוסטריה ואיטליה, תוך כדי ניסיונות להטיל פילוגים בכל המערכות הפוליטיות הקיימות. באותה תקופה החלה התקרבות בין הגרמנים לטורקים, וקציני צבא גרמנים שימשו כיועצים ועוזרים לצבא הטורקי. בזאת עברה טורקיה מהקשר המקובל קרוב ל-100 שנה מקודם, שהיה לה עם האנגלים לצד אויביהם הגרמנים. עובדה שבשעתה נראתה כל כך בלתי מובנת. המנהיגים בגרמניה החלו לנהל פוליטיקה עולמית כפי שקרא לה אז הקייזר הגרמני, והם ראו את עצמם אחראים לכל המהלכים הבינלאומיים שהם התערבו בתוכם באופן פעיל. נראה ברור שבדרך זו, במוקדם או במאוחר, הייתה צפויה התלקחות כללית. החלה התחמשות עולמית מכל הצדדים, כשכולם מכינים את עצמם למלחמה כוללת. אמנם היו מדינאים שהבינו את חומרת הסכנה לעולם, אולם הרגשות הלאומניים הלכו וסערו, עד שהגיע הזיק שהצית את אירופה ואת העולם. הרצח בסרייבו של הנסיך האוסטרי על ידי רוצחים סרביים שימש אות לתבערה כללית שנעזרה בכל החוזים וההסכמים שנחרטו מקודם. האוסטרים דרשו מסרביה להסגיר את הרוצחים, כשהדרישה מלווה באיום במלחמה. הסרביים, שהיו סלאבים במוצאם כמו הרוסים, ביקשו את עזרת הרוסים, וכתגובה הכריזה אוסטריה מלחמה על רוסיה. פרצה מלחמת העולם הראשונה בתשעה באב שנת תרע"ד, המבית לארץ ותרעד. שיטת הבריתות עשתה את שלה, ובעקבות אוסטריה הכריזה גרמניה בת בריתה מלחמה על רוסיה. מאוחר יותר נכנסו הצרפתים לטובת הצד הרוסי, ובעקבותיהם האנגלים, וכך הקיפה התבערה המתלקחת את רוב ארצות אירופה ואת המזרח התיכון שבו משלה טורקיה בת בריתם של הגרמנים. מאוחר יותר התפשטה מלחמה גם לאפריקה, מקום מאחזותם של מושבות הגרמנים והאנגלים במדינות החסות הכפופות להם, ומשם אל מושבותיהם בסין, וכך לאט לאט הפך הסכסוך לבעל ממד עולמי. מצבו של עמנו הסתבך מאוד, היות ובפעם הראשונה עקב האמנציפציה, שוויון הזכויות שקיבלו היהודים באירופה, נדרשו היהודים להתגייס למדינות הלוחמות כדי להוכיח בזה את נאמנותם. כך הראה שמאות אלפים של יהודים היו מגויסים מצד אחד לצבא הרוסי ומצד שני לצבא הגרמני, ויהודים לחמו זה בזה. על פי הידוע השתתפו בפועל בקרבות כמיליון חיילים יהודים. הזדמנו מקרים ששני אחים, בני אב אחד ואם אחת, נאלצו להילחם זה בזה כשישבו משני עברי הגבול. ישנם סיפורים קשים מאותו הזמן על חייל שהרג חייל מצבא האויב, וכששמע את ההרוג אומר בשעת פטירתו שמע ישראל, הבין שהרג יהודי ואיבד את עצמו לדעת. לראשונה נלחם עם ישראל בהיקף עצום מלחמה שאיננה נוגעת לו כלל. מאות אלפים שרתו בצבא הרוסי, כשהיחס מצד הממשלה הרוסית היה מדכא ביותר ובעצם בלתי נסבל. וכך החלה המלחמה העולמית, כשעם ישראל מסובך בתוכה מקצה אל קצה. כאן נסיים להיום את פינתנו על פתיחת מלחמת העולם הראשונה, ועל מהלך המלחמה נעסוק בעזרת השם בפינתנו הבא. ועד אז, בשורות טובות מישראל, בארץ ובחוץ על הארץ, אמן כן יהי רצון.